רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. שלושים שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
שלום וצהריים טובים, אני ענבר אם. אתם מאזינים לתוכנית סקיני מינוס שמשודרת ברדיו סול כל יום חמישי ב-2 בצהריים. למי ששומע אותנו פעם ראשונה, אני יועצת לכלכלת המשפחה ואני עוזרת למשפחות לעבור ממינוס לפלוס בהבראה לצמיחה. המטרה של התוכנית לדבר על כלכלת המשפחה וכסף מכל מיני זוויות. השידור מועבר בלייב בפייסבוק של רדיו סול, מוזמנים לשלוח לי במהלך השידור הודעות ושאלות. היום 230 באוקטובר ועדיין 128 חטופים בעזה. הלב שלנו עם כולם ועם המשפחות, נאחל ונפעל שיחזרו במהרה הביתה, מקסימום עד השידור הבא. לכולנו יש חלומות גדולים. שיפוץ בית, שיפוץ מטבח, חתונה גדולה, חופשה משפחתית לחול, למשל כזו לארצות הברית שעולה 100,000 שקל. כל אחד לחלום שלו. שואלים אותי איך בכלל ניגשים לתכנן כזה פרויקט גדול. הרבה פעמים זה נראה לנו כל כך גדול שזה לא נראה אפשרי בכלל. אז כמו תמיד, מילת המפתח היא תכנון. והחוכמה לחלק את החלום לצעדים קטנים. ואני רוצה לתת לכם 6 צעדים. אז הצעד הראשון, להבין מה אתם רוצים להגשים, ומה עלות הפרויקט, ותלכו על החלום במקסימום, בסדר? בתור התחלה. לדוגמה, אם אתם רוצים לנסוע לחול, אז תבחרו יעד ותקופה, ותתחילו לפרוט את זה לתתי סעיפים. טיסה, מלונות, מעברים, מעיר לעיר, כאילו אם אתם הולכים לעבור ברכב, בתחבורה ציבורית, בטיסה פנימית, תכינו לוז. תכינו לוז מלא, כולל אטרקציות, כולל אוכל, כולל בזבוזים. דוגמה נוספת, אם אתם עושים שיפוץ, מה הייתם רוצים לשפץ? תכינו רשימה מפורטת, מטבח, פרקט, החלפת חלונות, החלפת ספה, מנורות, ארונות, לא יודעת, כל מה שבא לכם. השלב השני, תקמתו כל סעיף כמה עולה. תחברו את כל הסעיפים ותבינו כמה יעלה הפרויקט שלכם בכללותו, כמה, מה עלות החלום. ותמיד תוסיפו 10% שפיל, כי תמיד יש בלטעמים. צעד שלישי, נתחיל לחבר את הפרויקט למציאות. כמה כסף יש לנו ומה הפער בין הרצוי למצוי. האם אנחנו יכולים לעמוד בסכום המלא של מה שאנחנו רוצים? אם יש לנו את הכסף, אין בעיה. אבל אם אין לנו את הכסף, אז עכשיו אנחנו צריכים לעשות חשיבה איך אנחנו סוגרים את הפער. וזה הצעד הרביעי. האם אנחנו מוותרים על חלק מהסעיפים? האם מחלקים לכמה חלקים? האם עושים את הפרויקט בהמשכים? האם לוקחים הלוואה? האם דוחים את הפרויקט בשנה כדי לחסוך כסף? מה אנחנו עושים? למשל, אם אנחנו רוצים לנסוע לטיול, האם ניקח יעד קרוב יותר, או זמן טיול קצר יותר, או נוריד חלק מהאטרקציות, או נבחר אטרקציות יותר זולות, או נדחה את הטיול בשנה, ואז נחסוך כסף. אם אנחנו רוצים לעשות שיפוץ, האם נעשה את השיפוץ בחלקים, או, זאת אומרת, חלק יותר חשוב, פחות חשוב, נעשה תיעדוף, או שנדחה את השיפוץ בשנה, ואז נעשה את הכל ביחד. וצעד חמישי, במידה והחלטתם לקחת הלוואה, אתם חייבים לוודא שהחזר ההלוואה נכנס בתקציב המשפחתי, כדי שלא יהיה מצב שהפרויקט הזה יגרום לכם להיכנס למינוס ולהגיע למחנק אשראי. ועכשיו הצעד האחרון, מה שנשאר לכם לעשות, זה לעשות מעקב ובקרה על כל ההוצאות, ולהיות עם היד על הדופק כדי ליהנות מזה שהגעתם ליעד והגשמתם חלום. אנחנו נצא להפסקה קצרה, ואחריה, ראיון עם האורחת שלי, אגית הלון, מעצבת הפנים.
היא יודעת, אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון. מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים לה, איך עשו כמה מותר, אם אפשר או אי אפשר. תעשי ותלכי, תלמדי, ותראי איך ברגע, ברגע כובשים את העולם, תצרכי, תשתקי, רק תבואי. זה שמראה לה, מראה את האמת, מה לקחת, מה לתת. ואם אתה שומע, אולי אתה יודע איך ממשיכים מכאן.
לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
הרבה אנשים חולמים לעשות שיפוץ בבית. הם יוצאים לדרך עם הרבה תקוות והרבה חלומות, והרבה פעמים זה נגמר בהתרסקות, והרבה פעמים אפילו יוצאים בשן ועין. אז איך אפשר לעבור שיפוץ בבית בשלום? לשם כך הזמנתי היום את מעצבת הפנים, אגית אלון. שלום אגית.
היי, מה נשמע?
איזה כיף שאת כן? פה.
נכון.
אני אשמח שתציגי את עצמך.
אוקיי. אז כמו שאמרת, שמי אגית אלון, ואני מעצבת בתים. אני מתכננת בתים בעצם שהם עובדים בעיקר בפני שיפוץ. אני עושה את זה ברמה הכי גבוהה שיש מבחינת הלקוח, נותנת לו את המענה לכל מה שהוא צריך. אני נותנת פתרונות סופר יצירתיים, אני מאוד אוהבת פרויקטים מאתגרים, ככה שאני יכולה באמת להיכנס לכל מיני פתרונות מיוחדים שאני יודעת לתת. ואני מלווה את הלקוחות ממש מאלף ועטף בכל התהליך, מזהה ביחד איתם איפה הקשיים שלהם, מה החלומות שלהם. זה תענוג, זה כיף גדול ככה להגשים לאנשים חלומות.
הרבה שנים את בתחום.
אני כמעט 30 שנה בתחום, וכן, ואני ככה מתפתחת, כל הזמן מרגישה שזה מתפתח ומשתנה, וכיף להכיר כל כך הרבה אנשים וללכת איתם את הדרך הזאת.
יש איזה פרויקטים מיוחדים שאת, שזה ההתמחות שלך?
אני מתמחה בבתים, זאת אומרת, לשפץ לאנשים את הבתים.
כשאת אומרת בתים, את מתכוונת בתים פרטיים, בתים לא דירות.
פרטיים, לא, בתים פרטיים ודירות, אבל לא עסקים וכל מה שקשור במסחרי, אלא באמת אני אוהבת לעבוד עם אנשים, ככה להסתכל בכחול בעיניים, ולראות ככה טוב טוב מה הם רוצים, ולהבין אותם.
וכאילו ההתמחות שלך, לפעמים שאת אומרת, זה שיפוץ.
כן.
זאת אומרת...
מלווה בעיקר שיפוצים.
לא פרויקטים מההתחלה משלד וכזה, אלא...
נכון, למרות שגם זה כבר יצא לי לעשות בתים שאנחנו הרסנו אותם לגמרי, והיינו בתוך כל התהליך האדריכלי, ממש מאלף ועטף. אבל כן, בעיקר שיפוצים, וגם פחות דירות קבלן כאלה, שיש לי הרבה פחות שליטה על כל הפרטים של התהליך שיפוץ. כן.
איזה טעויות את רואה שאנשים עושים בפרויקטים?
קודם כל, אנשים לא תמיד לוקחים בעל מקצוע, ואז הם נכנסים עם המון חוסר ידע, עם המון בלבול.
בעל מקצוע מתכוון מעצב או מעצבת?
כן, מעצב, מעצבת. כל בעל מקצוע שעוזר, זאת אומרת, הרבה פעמים בעלי המקצוע מביאים קבלן, והוא נותן כל מיני חוות דעת ככה לא מקצועיות, ראשוניות מאוד, זורק להם מספרים, דברים שלא באמת מבוססים למה שהם צריכים ורוצים. ואני יכולה לתת דוגמה שהיה לי איזשהו בית שבמודיעין, זוג ככה שבאמת רצה לעבור את הדבר הזה בשלום, כי היה לה תקציב מאוד מצומצם, ובעצם בעל המקצוע ממש הוליך אותו שולל. אני הגעתי לפרויקט, שאלו אותי כל מיני שאלות, והדברים היו ממש לא מדויקים להם. אז זה רק בלבל אותם.
זאת אומרת, אתה רוצה לחסוך את האיש מקצוע, ואז רק כדי לתקן את הטעויות של החוסר ידע עולה הרבה יותר, אם היית לוקח את ה...
נכון, זה מאוד מאוד בלבל אותם, והכניס אותם לאיזשהו סחרחרה, גם מבחינת תקציב, שאחר כך הם לא היו מוכנים עליו, וזה לא נכון.
ואני רוצה להגיד לך שזה משהו שאני רואה גם בתחום שלי ובכלל בכל התחומים, שאנשים חוסכים בסנטים ומפסידים בדולרים. כי לקחת איש מקצוע, זה גם חוסך כסף בסופו של דבר, גם נותן לך את הפתרונות האולטימטיביים, גם הרבה פעמים את יכולה לבוא עם פתרונות שלא חשבו עליהם מלכתחילה.
זה נותן שקט נפשי.
נותן שקט נפשי
בעיקר, כי זה שוב פעם, כל אחד והמקצוע שלו, כל אחד בא מתחום אחר. זה התחום שלי, אני נושמת ואוכלת את זה, ואני ישנה עם זה בלילה, אני מתעוררת מחלומות על פרויקטים, וזה מה שאני עושה, זה מה שאני יודעת לעשות, אז תשתמשו בזה. אנשים, אני תמיד אומרת להם, יש לי את היכולת, בואו תנו לי לעזור לכם, להשתמש בזה, באמת שאתם לא תיפלו בבורות האלה.
ראית פעם, כאילו, את יכולת לתת לנו דוגמה, נגיד לאיזה טעות כזאת קריטית, שאת רואה את זה ממש בחיי יום-יום של המשפחה שהיא עשתה שיפוץ, כאילו, נגיד, משהו ש... עשו נגיד שלושה חדרים במקום, את יודעת, או שיעשו איזה פינה במקום, או נגיד אמבטיה לא טובה.
אני יכולה לתת דוגמה של פרויקט שאני שיפצתי ללקוחות בירושלים את הבית, ושכנים שלהם רצו גם, אמרו, וואו, גם את זה, ביקשו ממני שאני אתמחר להם את העבודה, והם החליטו לא לקחת אותי. ונכנסו בכל זאת לשיפוץ, ובסופו של שיפוץ, בסופו של התהליך, היה להם מטבח בקצה הבית, שהוא היה מאוד לא נגיש ומאוד מרוחק, ו... הם עשו את כל השיפוץ, השקיעו הון תועפות בבית, ובסופו של הפרויקט, כשאנחנו נפגשנו, אז הם אמרו לי, זו הייתה טעות, כי מה שקורה, בסוף הדבר שהכי הפריע לנו בבית, מלכתחילה, נכנסנו בגללו לשיפוץ, דווקא בו לא טיפלנו נכון. ואין, את עושה שיפוץ כזה תהליך, את בסוף לא חוזרת לזה שוב.
נכון. זה גם הוריד לך 10 שנים מהחיים, אני אומרת לך בתור מי שעשתה שיפוץ. 10 שנים זה הוריד לי מהחיים.
כן.
אני עד היום בגלל זה...
אני חושבת שמאוד מאוד חשוב לבחון את הפרויקט, לדעת מה התקציב שעומד בפנינו, להסתכל על מה העלויות שהולכות להיות, ולקחת אחוז מסוים, ולהגיד, אוקיי, את זה אני רוצה בעל מקצוע שילווה אותי, שבמקום הזה אני לא אפול עכשיו, הרבה פעמים אנשים אומרים, רגע, אבל זה יקר לי, אבל בעצם שוב פעם, זה אחוז מסוים, אם אתם הולכים לשפץ, לא יודעת, אני סתם אזרוק ב-400,000 שקל. אז מה זה? מה זה הסכום הקטן הזה ביחס לשירות שתקבלו, ביחס לכל המקומות שלא לא טיפלו בהם?
נכון. נגיד את זה ככה, שיפוץ אחד זה אל השני, או שיש הבדלים בין שיפוצים שונים?
לא, כל שיפוץ הוא מאוד מאוד שונה. תראי, אנחנו אנשים שונים. כל משפחה היא משהו אחר, היא מביאה את הדברים אחרים, צרכים אחרים, יכולות אחרות, אינטראקציה אחרת בין בני המשפחה, בין הילדים, בין הילדים להורים. אז זה ממש, אני חושבת שצריך ממש לתפור את התכנון, את השיפוץ, את כל התהליך הזה למשפחה.
איזה סוגי שיפוצים בדרך כלל מגיעים אלייך?
מגיעים אליי גם שיפוצים גדולים, גם שיפוצים קטנים, אבל באמת לפעמים מגיעים אליי בתרום התהליך. זאת אומרת, עוד בטרם החליטו לשפץ את הבית, ומתלבטים ככה אם לעבור דירה, או לקנות משהו אחר, או לשפץ את הבית באמת. ואז הרבה פעמים אני באמת ככה עושה להם איזושהי פגישת ייעוץ, ובאמת מדייקת איתם מה נכון להם. אם הם אוהבים את הסביבה שהם גרים בה, אם יש להם בתי ספר קרובים, או שדווקא להפך, הילדים כבר יצאו מהבית וזה לא רלוונטי. אז מה הם צריכים את הרעש הזה של הבתי ספר, והפקקים של הרכבים שנכנסים ומורידים את הילדים בבוקר? אז זה מאוד מאוד חשוב לדייק עבורם את התהליך שהם נכנסים אליו, ואם זה שיפוץ, אז גם לראות מה התקציב, מה הלוחות הזמנים, אם יש להם איפה לגור, יש אנשים שחושבים שהם יכולים להיכנס לשיפוץ ולהמשיך לגור בבית, יש אנשים שזה מתאים להם, מעט מאוד אנשים זה באמת טוב להם, וצריך לדעת להתאים את זה למשפחה.
תגידי, בכל סכום אפשר לעשות שיפוץ?
באופן כללי אני מאמינה שכן. כל דבר, כל בית אפשר לעשות בו את השינוי המיוחל, אפשר לעשות בו איזשהו תהליך מדהים ולקבל תוצאה אחרת, וצריך להתאים את זה למה שיש. אבל כן, אני חושבת שבכל סכום אפשר לעשות שיפוץ, ולפעמים זה צריך להיות רק נגיעות, צריך לחלק את זה בצורה מאוד נכונה, כמו שאמרת, לעשות רשימות, אקסל, לראות מה נכנס, מה לא נכנס, אולי לסדר תיעדוף. מה חשוב מאוד, ומה יכול לעשות עוד שנה, שנתיים, אולי בתהליך מסוים, אולי באמת על ידי אבזור ככה...
אתה יכול לפתור לפעמים הרבה בעיות על ידי צבע, או על ידי
צבע,
מספיק
אבזור, כן.
מדפים, או איזשהו משהו קטן כזה, שאתה אחסון יפה, או
נכון,
ארון יפה, ואתה פתרת את הבעיה.
לאנשים יש את הריהוט שלהם, הרבה פעמים פשוט פתאום לא אוהבים את הריהוט, אז אפשר לשדרג אותו לפעמים, לצבוע אותו, לעשות מזה איזשהו פרויקט משותף של המשפחה, וככה לעשות את השדרוג שאין לו הרבה עלות.
כן.
אז צריך לבחון מה זה באמת צריך.
וזה שהיום, תקשיבי, אין מה לעשות, אנחנו נמצאים 7 חודשים בתוך המלחמה. את רואה איזשהו שינוי בעולם הזה של השיפוצים, כאילו, אנשים יש להם דרישות אחרות, נגיד, אנשים באים אליך בהקשר של, נגיד, ממד יותר, או רוצים לסדר את הממד, או... את מרגישה איזשהו שינוי, כאילו, אנשים באים במקום אחר בגלל המלחמה?
קודם כל, כן, אנשים קצת יותר חוששים, אוקיי? אבל אני
יודעת... חוששים לצאת לדרך של
פרויקט? חוששים לצאת לדרך. חוששים לצאת לדרך, כי יש חוסר ודאות לפעמים.
אוקיי, באופן כללי.
באופן כללי, כן. אבל בן אדם, אם הוא כבר עבר איזשהו תהליך עם עצמו, והוא כבר החליט שהוא רוצה לשפץ, או רוצה לעבור בית, אז הוא צריך באמת לבחון את זה, אם זה נכון לו ומתאים לו. ואם כן, אז יש את כל האמצעים בדיוק כמו בכל זמן אחר. זאת אומרת, זה לא שיושב לנו בעובר ושב המון כסף שאנחנו כרגע באים ומוציאים אותו על שיפוץ. זה חסכונות, זה הלוואות, זה כל מיני דברים שעליהם אנחנו מתבססים. אז זה אותו דבר. מבחינת ממדים כמובן, יש אני עושה יותר ממדים עכשיו, יותר רחבות, שפתאום מוציאים את החדר עבודה מהממד ומתאימים אותו באמת לשינה ולאירוח ועושים את השינויים האלה, אז כן, יוצא לי לעשות כאלה פרויקטים, אבל אני חושבת שזה לא הדבר. הרעיון הוא באמת להבין שאנחנו בסוג של יום-יום, זאת אומרת, זה המצב שלנו פה, ואנחנו...
זאת אומרת, מה שאת אומרת זה גם בשגרה צריך להתכונן.
נכון, צריך תמיד להיות עם היד על ההדק ולהיות מודע למה יש לנו ומה אין לנו מבחינת תקציב, וזה לא שעכשיו אנחנו מוציאים את זה מהשוטף שלנו. זה משהו שלקחנו אותו בחשבון ושמנו אותו בצד, אז ככה צריך להתייחס לזה.
איך מתמודדים עם זה שהרבה בעלי מקצוע במילואים?
אז באמת יש בעיה, אוקיי? קבלנים שאני עובדת איתם, באמת אין להם בעלי מקצוע, וחלק מהבעלי מקצוע הם לא משלנו, אז באמת זה קצת יותר קשה, כי הם לא יכולים להיכנס.
אין פועלים, לא? כל הפועלים ברחו בכלל.
אין פועלים. מצד שני, נוצר פה גם, אני חושבת, איזשהו מין מצב של אנחנו משתנים. משהו פה משתנה. אנשים מבינים שזה צריך לבוא מתוכנו, וכל אחד יש לו את היכולות שלו, אז אולי קצת יותר, זה קצת יותר מסובך, כי הקבלן באמת צריך קצת יותר להיות המשגיח, וכל הזמן להיות על זה, ופחות לזרוק את הפועלים וללכת, ולוודא שהוא, להאמין שהם עושים את העבודה. אבל יש לנו הרבה פועלים טובים, מקצועיים. זה קצת יותר מסובך, מורכב, אבל זה אפשרי.
אמרת שיש פועלים שהם מקצועיים, ואני רוצה להגיד לך שאחד הבעיות הכי קשות בשיפוץ, זה ההתעסקות עם פועלים, אם יש איזה, אני לא יודעת להסביר את זה, אבל יש איזה סטנדרט של פועלים שהוא נורא קשה להתמודד איתו פה בישראל. אתה קובע שעה זה לא שעה, יום זה לא יום. הם גם עושים הרבה פעמים כמה פרויקטים במקביל. אני עשיתי פעם שיפוץ, אני אספר לך בבית, והוא... זה היה כל כך נורא, וזה היה כל כך ארוך, והוא לא עמד בדדליין, שביום האחרון הוא היה צריך לצבוע. והוא לא עמד בדדליין. אז הוא כבר כשהוא צבא, מרוב שהוא מייר, הוא הביא כמובן צבאים, כן? ומרוב שהוא מייר, הייתה קופסה על המקרר, הוא לא הזיז את הקופסה, הוא כאילו צבא, הוא צבא מסביב. ואז באיזה יום אחד הורדתי את הקופסה, ופתאום ראיתי שכאילו כל כבוד, כאילו מרוב שהוא מייר. אז הסטנדרטים של בעלי המקצוע, לצערי רב אני אומרת את זה, ואני אשמח מאוד שתתקנו אותי.
אז אני רוצה לתקן אותך.
הוא סטנדרט נמוך, הוא סטנדרט בעייתי.
הדבר הזה קרה בגלל שבאמת את לא נכנסת לאיזשהו תהליך מסודר. זאת אומרת, במידה ועושים תהליך מסודר, ככה אני עובדת בפרויקטים, אז אנחנו באמת... יש רשימות לכל דבר, כל דבר יש לו את הזמנים, תוחמים את זה בזמן, גם אם עושים פרויקט מול קבלן, אז כמובן מחתימים אותו על לוחות זמנים. נכון שיש חריגות, אבל ברגע שעובדים מסודר, ועובדים בעלי מקצוע מסודרים, ולא כל מיני כאלה שאוספים אותם, והחשמלאי מפה, האינסטלטור מפה, והקבלן ממקום אחר, אז אפשר להימנע מזה, ואפשר לעבוד לפי לוחות זמנים, ויש כנסות במידה ולא, וגם אני בתור בעלת מקצוע, אני מפקחת על בעלי מקצוע שלי, אני יודעת מה הם צריכים לתת לי, אין את הפרצות האלה.
בטח גם יש לך את האנשים שאת עובדת איתם באופן קבוע כבר הרבה זמן.
כל הבעלי מקצוע שלי אני עובדת איתם קבוע, אני כמעט ולא משנה, עכשיו באמת בגלל המצב ככה יצא לי להכניס כמה בעלי מקצוע טובים וחדשים, וזה כיף. אבל כן, אני סומכת על הבעלי מקצוע שלי, אני יודעת מי נותן לי את השירות, אני יודעת גם איפה החולשות שלהם. לכל בן אדם יש את החולשות ואת המקומות שהוא נופל בהם, אבל בגלל שאני עובדת איתם קבוע, אני יודעת איפה זה הולך לקרות, ואני מזכירה עליהם לפעמים, ויותר בודקת אותם במקומות האלה. אז כן, לפחות ללקוחות, יש איזשהו שקט.
נכון, זה לגמרי, זה נורא חשוב, אני חושבת.
נכון.
כי עד שאתה מגיע למצב שאתה, כאילו... אתה הולך לממש את חלום חייך. נכון. והרבה פעמים להגיע לנקודה הזאת של השיפוץ, זה להגיע ל... זה חלום, זה ממש חלום. אתה רוצה לגור בבית...
נכון.
אנחנו רוב היום בבית.
נכון.
לא, אנחנו לא רוב היום בבית, זה לא מדויק, אבל אנחנו הרבה בבית.
אנחנו לא רוב היום בבית, אבל הבית זה הנחמה שלנו.
כן,
זאת אומרת,
בדיוק.
אנחנו
חוזרים
מיום בדיוק. קשה ועייפים וגמורים או עצבניים, אנחנו נכנסים הביתה, שמים את הרגליים ככה על הספה, ויש איזושהי הנחה שיוצאת, יש איזושהי תחושה של רוגע, וככה זה צריך להיות. אז צריך לדעת להטיב עם זה.
זה מקום המפלט שלנו.
לשפר את זה. זאת אומרת, כן. אני באמת כל הזמן עובדת עם הלקוחות, העניין הזה שאני רוצה לשפר להם את איכות חיים. לקדם אותם, זאת אומרת, כרגע הם במקום מסוים, אז אם הם חשבו קדימה על שיפוץ או על שינוי, אז אני רוצה שהשינוי יהיה להם בכמה רמות קדימה. לא דומה למה שיש להם היום, אלא משהו שהוא באמת משפר להם את האיכות חיים, שכשהם ישבו על הספה, אז יהיה להם כל כך נעים וכל כך מרגיע, שזה כבר לא יהיה תלוי בכל מיני דברים אחרים, אלא זה יהיה באמת איזשהו משהו שיקל עליהם.
אני רוצה לדבר איתך על אחת הבעיות הכי קשות בשיפוץ, שרוב בני הזוג שנכנסים לשיפוץ, הרבה פעמים מתגרשים בעקבות השיפוץ. נכון. בגלל, זה יותר הרבה מתח במערכת הזוגית. ואני, איך נמנעים הדבר הזה? תגידי.
קודם כל, באמת צריך לחפש בבני הזוג מה חשוב לכל אחד, מה מאתגר כל אחד, ואיפה הנקודות שהן הכי קריטיות עבורו. אני יכולה לספר על איזשהו בית שעשיתי לא מזמן, והבעל היה רופא, בעל הוא רופא, והאישה, זאת אומרת, הוא כמעט ולא בבית, והאישה בעצם מנהלת את הכל, ומצד שני, הוא לא רוצה לשחרר שום דבר, הוא לא רצה לשחרר, הוא כל דבר היה חשוב לו מאוד, מאוד מאוד היה חשוב לו החלטה, והיא למשל היה מאוד חשוב לה תחושת ביטחון בבית, כי היא רוב הזמן לבד עם הילדים, ובאמת ככה ישבתי איתם ביחד, עשינו רשימה, מה חשוב, מה קריטי, חייב עבורו, ומה קריטי וחייב מבחינתה, וכל אחד ככה אמרתי להם, אוקיי, עכשיו בואו נחליט מה אנחנו מוותרים אחד לשני, איפה אתה יכול לוותר לה, שזה יהיה שלה, ואיפה את יכולה לוותר עבורו, ועשינו את הרשימה הזאת, חילקנו את זה, והתהליך היה מקסים ביניהם, כי בסופו של דבר הם הבינו שכל אחד צריך לוותר על משהו, זה כמו בזוגיות. אז אם אין את הוויתור הזה, וצריך לחלק את זה, צריך לעשות זה בצורה, שוב פעם, של רשימות מסודרות, ולדעת כל אחד על מה הוא שולט. ואז התהליך יכול לעבור בשקט.
אבל איך את מתמודדת עם זה שבן אדם, אין לו זמן אלייך. נגיד, הוא אומר, טוב, שהאישה תטפל, אין לו זמן, אבל כמו שאת מתארת, מצד שני הוא רוצה שליטה, הוא רוצה להגיד את המילה האחרונה.
אני יכולה לספר שרוב הלקוחות שלי, אין להם זמן. בגלל זה הם פונים לבעל מקצוע, כי הם אומרים, אוקיי, היא תיקח את זה ממני. ואז ברגע שהם נותנים לי את זה, פתאום הם כן רוצים שליטה. פתאום יש להם נורא כזה, את פרי קונטרול כזה, הם אומרים, רגע, אנחנו חייבים, אבל לדעת הכל, אנחנו... אז אם כבר לקחתם בעל מקצוע, קודם כל תשחררו. קצת תשחררו, אתם לקחתם, אתם סומכים עליי, אז בואו, זה תהליך של אמון הדדי. ואני מקלה להם בזה שאני עונה להם על התשובות, אני נותנת להם המון המון ידע, אני מלווה אותם בתוך תהליך של המון חוסר ודאות, ויש ריבוי של בחירות לבצע, אז אני יודעת לעשות להם את הסדר, מה נכון עבורם, מה פחות נכון עבורם, פחות טוב עבורם, מבחינת תקציב, מבחינת איך התחושה שהם רוצים לקבל בבית. ואני ממש מדייקת איתם את זה, וזה מפזר להם הרבה הרבה שאלות ובלבולים שלוקחים עליהם זמן.
מ-1 עד 10, מה את מעדיפה? לקוח שמשחרר הכל, ואומר לך, תעשי מה שבא לך?
בדיוק הפוך. תמיד, ברור. אני מאוד אוהבת דווקא את הפרויקטים המאתגרים, אלה שיש בהם קצת פחות תקציב. דירה קטנה, הרבה הרבה פונקציות שצריך להכניס לתוכה, זה מאוד מאתגר אותי, זה מאוד מעניין, וכיף לעבוד בפרויקט כזה. וכמובן, אני אוהבת שגם הלקוחות לוקחים חלק מהאחריות, ואני יכולה להוביל אותם בתוך תהליך שיש להם אקטיביות בתוכו. אני מבחינתי אף פעם אני לא זורקת ללקוח, אני רוצה ככה וככה וככה, וזה ככה צריך להיות. לא, מבחינתי זה הבית שלהם, הם גרים בו, הם צריכים שתהיה להם נגיעה בכל דבר. זה בית שצריך לשרת אותם, אז מאוד מאוד חשוב לי שזה יהיה בחירות שלהם, ואני פשוט מלווה את התהליך, שזה יהיה נכון יותר עבורם ומדויק יותר להם, אבל הם לגמרי צריכים להיות מעורבים. יצא לי לעשות פרויקטים שהלקוחות לא היו מעורבים, או היו מעורבים ממש מעט. אבל כמובן שזה עבורי פחות כיף.
התחלנו לדבר על זוגיות, ורציתי לשאול אם היה לך איזה מקרה כזה שבאמת... את ראית במו עינייך שזוגיות עלתה על סרטון, או שקרה שם, כן. שהיה שם ממש חוסר כן. כימיה בין הבני זוג.
יצא לי, זאת אומרת, תראי, בעל ואישה באופן עקרוני, זה תמיד אומרים נשים ונוס ולגמרי, זאת אומרת, זה שחור ולבן. תמיד הם ירצו הפוך, אבל תמיד חשוב להזכיר אותם, לקחת אותם לנקודה הזאת שממנה הם התחילו. הם הרי אוהבים בסופו של דבר, אז יש פה איזשהו תהליך שהוא צריך לחבר ביניהם, להפך, העיצוב, כל התכנון של הבית, אנחנו מתכננים להם בית, את המקום שהכי טוב להם, זה מקום שצריך לחבר ביניהם, לפעמים אפילו עם הילדים. הילדים, את יודעת, כל אחד נזרק בחדר, סוגר את הדלת, אז דווקא יכול להיות עיצוב, יכול לגרום להם לפתוח את הדלת, להיכנס לסלון, לשבת עם ההורים, הכל תלוי עד כמה זה מזמין, איך בונים את זה, איך מתכננים את זה נכון, אבל אני חושבת שדווקא בית יוצר את החיבור. אז צריך לשמור על זה.
זה משעשע לשמוע אותך, כי אני מרגישה שיש לך מעל הראש שלט מטפלת זוגית.
נכון, ברור.
מטפלת משפחתית, וככה אני מרגישה הרבה פעמים.
אני השנה הלכתי ולמדתי NLP, בדיוק מהסיבה הזאת. לא כדי להיות מטפלת, אבל אני חושבת שזה ממש חלק מהתהליך שאני עובדת עם אנשים, זה באמת למצוא, לדעת, לזהות במשפטים שלהם, איפה זה קשה להם, איפה הם נאבקים אחד הראשון, הרי הם לא יריבו מולי, הם יריבו כשאני אצא מהדלת. אז זה חשוב לדעת באמת להגיד להם את הדברים הנכונים ולכוון אותם, שזה לא יקרה. שזה לא יביא לפיצוץ, שלא יהיה להם את כל ה... הרי הם ברור שהם חושבים הפוך. אז דווקא למצוא להם את המקומות שהם באים אחד לקראת השני, כי המטרה שלהם היא אותה מטרה.
מדהים.
כן.
אנחנו נצא להפסקה קצרה, ומיד אחריה נמשיך.
וכשהכל נגמר, ידעתי שתשובי עוד. בסוף כל מלחמה יש אשליה קטנה. וכשהלב נשבר, ידעתי שתבואי עוד הלילה לסוף את כאבה. וכשהכל נגמר, ידעתי שנחזור להיות כמו שהיינו פעם חברים טובים. ולפעמים אני חזק, ולפעמים גם לא. האם את מפחדת, אהובה שלי? אני אשאיר ימים של קיץ ארוכים על החלום, והשנים שיעברו לא ישאירו זיכרון. וזה רק אני ואת, זה רק אני ואת היום. כשהכל נגמר, חלמתי אלף חלומות על כל מה שהספקתי ועל מה שלא. ואם אני ראוי, האם אני יכול להיות שירדם איתך היום? ויעברו שנים והתחלפו להן עונות, וגם אנחנו נזדקן, את עוד תראי על הפנים ועל השערות הלבנות, בתוך כל אלה מתחברות להן שנים. אני אשאיר ימים של קיץ ארוכים על החלון, והשנים שיעברו לא ישאירו זיכרון. וזה רק אני ואת, זה רק אני ואת היום. אני אשאיר ימים של קיץ ארוכים על החלון, והשנים שיעברו לא ישאירו זיכרון, שזה רק אני ואת, זה רק אני ואת, זה רק אני ואת היום. וזה רק אני ואת, זה רק אני ואת, זה רק אני ואת היום. השנים שיעברו לא ישאירו זיכרון, שזה רק אני ואת, זה רק אני ואת, זה רק אני ואת היום. וזה רק אני ואת, זה רק אני ואת, זה רק אני ואת
לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
אגיד, דיברנו על אחת הבעיות הקשות ביותר שיש בשיפוץ, שזה באמת, ששיפוץ גורם להרבה לריבים בין בני זוג, והרבה פעמים זה יוצר בעיות, אבל הבעיה באמת, בעיה נוספת שקיימת כל הזמן, זה הנושא הזה של התקציב. שאנשים מתחילים שיפוץ בתקציב מסוים, ורובם מסיימים אותו תמיד שחסר כסף. איך זה קורה?
אוקיי. אז קודם כל, אני תמיד אומרת שאם האוכל בא תיאבון, אנשים נכנסים לתהליך, רוצים המון דברים, וככה פתאום נפקחות העיניים, מתחילים לראות חומרים, מתחילים לבחור רהיטים, ופתאום מגלים עולם ומלואו, כי זה באמת עולם מאוד 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 רחב וגדול, וצריך לדעת לעבוד מסודר, כמו שאמרתי. את בהתחלה קצת דיברת על זה, ממש בפתיח שלך, על זה שהכל צריך להיות מתוכנן מאוד, וצריך תמיד להשאיר כסף בצד. אחוז מסוים להשאיר בצד, כי זה תמיד איכשהו זולג. אז זה נכון. צריך לעבוד עם פרוגרמה מאוד מסודרת. מה באמת צריכים? מה חייבים? ולתכנן באמת אולי לפעמים בשלבים. איזה דברים הם חייבים, חייבים, חייבים לעשות עכשיו, ומה אפשר לעשות שבשלבים, לא יודעת, אולי להשאיר איזשהו קיר לספרייה גדולה, ובהתחלה לשים רק איזשהו מזנון קטן שכבר יש לנו בבית, ורק שדרגנו אותו, שיפצנו אותו, צבענו אותו, ואחר כך להחליף אותו לספרייה הגדולה שחלמנו עליה, אבל זה לא דורש איזשהם שינויים גדולים במרחב, להיכנס לתוך שיפוץ, זה פשוט זה לקנות בהמשך ספרייה. אז לבנות את זה בצורה מאוד מסודרת, ולהחליט מה קונקרטי, מה חשוב כרגע.
את בונה איתם את הפרוגרמה?
כן, אני יושבת איתם בתחילת התהליך, בונה איתם את הפרוגרמה מסודר, ממש יושבת ורושמת שאלות, כל מיני דברים שחשובים.
כמו מה, למשל איזה שאלות?
אפילו ברמת איך מחפשים בבית, איפה זורקים את הכביסה, איפה כל אחד זורק את הכביסה, איך הכביסה מגיעה בסופו של דבר למכונה, לסלסלת כביסה, איפה מגעצים, כל מיני פרטים שחשוב, איפה בן אדם קורא? זאת אומרת, אם אתם אנשים שאוהבים לקרוא, האם הם קוראים בסלון, או של כל אחד צריכה שתהיה פינת קריאה משלו, או שקוראים בכלל במיטה, ממש לסדר לזה מקום, כי הרבה פעמים באמת אנחנו פתאום מגלים שדמיינו את הבית בצורה מסוימת, אבל צריך הרבה יותר, או שצריך דווקא הרבה פחות.
מה הדבר הכי מפתיע שגילית בזמן ששאלת משפחות איזה... דבר...
אני בדרך כלל, בסוף השאלון הזה שאני שואלת, וכשאנחנו יושבים ורושמים את זה, אז תמיד הם אומרים, וואי, לא חשבנו בכלל שיש לנו כל כך הרבה דרישות וצרכים. זאת אומרת, חשבנו שאנחנו רוצים שיפוץ, כי רוצים שהבית יראה יפה, שיהיה לנו פתאום יותר מקום מרוח, אבל לא חשבנו שיש לנו כל כך הרבה דברים שחשובים לנו.
איזה דרישה הכי מוזרה קיבלת?
למשל, יצא לי לעשות בית שבאמת אין גינה, אין מרפסת, וגיליתי שאנשים מאוד אוהבים צמחייה, אבל באמת, בגלל שאין להם גינה ואין להם מרפסת, אז הם לא חשבו איך הם יכולים לשלב את זה בתוך הבית. ואני בכלל באופן אישי מאוד מאוד מחוברת לכל הנושא הזה של צמחייה וקיימות. ובאמת, יש צמחים שמתאימים לכל דבר, זאת אומרת, יש צמחים שמתאימים לחדרים, יש כמות של תאורה שנכנסת לנו מהווטרינה בסלון, מהחלון הגדול, שהיא מספיק טובה בשביל צמחים מסוימים. אז עשינו ממש התאמה בתהליך לבית, ושילבתי להם את הצמחים הנכונים במקומות הנכונים, וזה כמובן היה ביחס עם הריהוט, ועשינו לזה הכנות מיוחדות, ומבחינתם קיבלו גינה בתוך הבית. וזה, כן, זה היה מאוד מספק עבורם.
אז את גם עושה מעקב אחרי התקציב? כאילו, את עובדת איתם, את כאילו, בונים אקסל מן הסתם, מסודר, עם כל הדרישות, כל דבר כמה עולה, כמו שאמרתי, ואז...
האקסל הוא שלהם, זאת אומרת, כן. אני מלווה את התהליך, האקסל הוא שלהם, הם חייבים לשלוט בכל הפרטים ולדעת איפה הם עומדים.
ברור.
וכל דבר, כל בעל מקצוע, אני עוזרת להם את המחר את כל בעלי כן. המקצוע ואת כל התהליך, וכל בעל מקצוע שאנחנו מתחילים.
אבל הם יוצאים לדרך, לפי הפרוגרמה הם יודעים עלות.
כן, כן, אבל כמו שאמרת, זה תמיד צריך לקחת בחשבון שזה לא נגמר ומסתכם בזה. שיש כל מיני דברים שאנחנו לא לוקחים בחשבון, ולפעמים גם אפילו בשטח מתחילים להרים פתאום איזה משהו, ופתאום מגלים שיש עוד איזה משהו באינסטלציה, וקורים כל מיני דברים, אז צריך להיות פתוחים לזה, כן?
איך מתמודדים עם אתגר? הם אתגרים כמו שלמשל, דירה קטנה, של שלושה או ארבעה חדרים, כשיש חמישה
נפשות.
חמש נפשות, כן.
כן. אז קודם כל זה אפשרי. כן. אני מאוד אוהבת דווקא את הפרויקטים האלה, כי הם מוצאים ממני המון פתרונות יצירתיים, ואני ככה חושבת באמת, צריך לחשוב מחוץ לקופסה, צריך לגלות המון המון גמישות מחשבתית. ודווקא בפרויקטים האלה אני חושבת שיש הכי הרבה קסם, כי מגיעים כל מיני פתרונות של רהיטים שיכולים לזוז תוך כדי. גם, משפחה גם משתנה. זאת אומרת, הילדים גודלים, יוצאים מהבית, אז חשוב שתהיה את ההשתנות הזאת, שהבית יאפשר את ההשתנות הזאת.
את יכולה לספר לנו על כמה מהפתרונות שנתת?
כן, למשל כל מיני מחיצות שזזות, ואז אפשר לעשות בחלל משותף, או באיזשהו מסדרון, לייצר איזושהי מחיצה.
מחיצות שבנית במיוחד להם בנגריה?
כן, מחיצות בנגרות שיכולות לנוע ולזוז ולהשתנות. ואז הן גם מאפשרות את הפתיחות של האור. ובאמת, על ידי הזזה שלהם, אנחנו יכולים לייצר כל מיני תתי חללים קטנים. זה מאוד נוח. מעבר לזה, גם תאורה. על ידי כל מיני, היום יש המון עבודה עם לדים, וכל מיני פתרונות תאורה שהם לא חייבים להיות אפילו, שאין להם הכנה. זאת אומרת, זה יכול להיות כל מיני דברים שעל ידי חיישן מופעלים, ובאמת, לייצר עוד פעם מרחבים, למשל פינת עבודה, או ספריות שיוצרות מחיצות, זה לא חייב להיות באמת איזשהו מהפך בבית.
ולמשל, לפעמים אור וצבע פותר הרבה...
נכון, נכון.
יוצר דרום. מרחב.
למשל, או צבע כהה, אוקיי? הוא בולע את האור. ואז הרבה פעמים יש לנו תחושה, הוא יקטין לנו את החלל, אבל זה לא לגמרי נכון, כי אם החלל הוא צר וארוך, ואני צובעת בקיר כהה, איזשהו קצה של, את הקצה של החלל, החלל המלבני, אז זה דווקא מקרב, זה יוצר לי תחושה של פרופורציות, שכאילו החלל הוא יותר ריבועי. וזה מאפשר דווקא תחושה יותר נעימה בחלל כזה. או הרבה פעמים אנשים אומרים לי, לא, אנחנו לא אוהבים הנמחות בשירותים. אבל אם השירותים הם מאוד מאוד קטנים, ודווקא אני יוצרת הנמחה, אז התחושה בחלל דווקא היא שהחלל הוא יותר גדול. כי שוב פעם, מתקבלת פרופורציה של חלל יותר נעים, יותר ריבועי, ופחות של פיר. אז באמת, פתרונות כאלה קטנים שהם יכולים לשפר ומאוד משמעותית את החלל.
מדהים, נשמע מדהים. תספרי לנו על הפרויקט שאת הכי אהבת. בטח יש לך מלא, אבל...
וואו, כן.
אחד שאת הכי אהבת.
כולם היו בניי, אפשר להגיד. זה ממש...
קשה לבחור.
כן, אני מאוד מאוד אוהבת את הפרויקטים שלי. אני חושבת שהפרויקט שהכי אהבתי זה איזשהו בית שעשיתי ברמת מוצא. איזשהו בית שבאמת ככה, בית של בין שני מפלסים, שממש הייתי צריכה להפוך אותו, כי זה היה זוג עם ילדים מתבגרים, והילדים, היה ברור לי שזה לא להרבה שנים הם יגורו בבית, והיה חשוב להפוך, ממש להפוך את הבית, את החדרים, להפוך הצד השני, להעלות אותם, זה מפלס, שני מפלסים, שתי מדרגות ומפלס חדש, ופשוט להעלות את חדרי השינה למפלס למעלה, ודווקא את חדר ההורים ואת כל הפונקציה של האירוח, להשאיר במפלס למטה, וזה היה בית מאוד מאתגר, ולקוחות מאוד ככה זרמו איתי, והתוצאה הייתה פשוט מהממת, מרהיבה, כי בגלל שהייתה באמת איזשהו, היה איזשהו אמון הדדי, והיה שיח מאוד מאוד טוב, זה עבד, ובאמת אחרי כמה שנים הם הזמינו אותי לבית, כשהילדים יצאו מהבית, והבית השתנה בדיוק כמו שתכננו אותו. זאת אומרת, השינוי הזה נוצר. הצבעים התאימו להם גם בזמנו שהילדים היו קטנים, ובגלל שהם היו, זה היה כל כך גמיש, אז זה גם התאים להם היום כשהם לבד. והבית אותם, חשבתי מלכתחילה על נגישות, ששוב פעם, הם מתבגרים, הם עברו את גיל 60, אז חשוב שהבית יהיה נגיש. הכל לקחנו בחשבון עוד לפני זה, כשהילדים גרו בבית. וזה היה מקסים לראות את זה, כמה שהבית מתאים להם עכשיו, כשהם התבגרו.
את תמיד לוקחת שינויים בחיי המשפחה או שינויים בגיל?
אני חושבת שחייבים, חייבים, כי שוב פעם, הילדים לא יגורו איתנו תמיד, וצריך לקחת את הדברים האלה בחשבון, ותמיד לחשוב כמה צעדים קדימה, מה קורה כשהילד גדל, מה קורה כשפתאום באמת הילד כל הזמן יהיה סגור בחדר, והוא כבר פחות יצא לסלון, לשבת איתנו בסלון. איך זה ישרת אותו ואיך זה ישרת אותנו, ואיפה יוצרים את החללים המשותפים האלה שכן יגרמו לו לצאת החוצה אלינו. כן?
מה את הכי אוהבת במקצוע שלך?
אני הכי אוהבת לעבוד עם אנשים, בגלל זה אני גם באמת עוסקת רק בפרויקטים פרטיים, בבתים של אנשים. אני אוהבת מאוד את השיח הזה של לפתור לאנשים את הפלונטרים הקטנים האלה, שנראים להם בלתי אפשריים, ובגלל שיש לי המון ידע וניסיון, ודרך מאוד ארוכה שעשיתי בהמון המון פרויקטים, אז אני באמת יכולה להביא להם המון המון מהטעימה של הדבר הזה. ולשפר להם את החיים, זה דבר מדהים, זה מתנה. זה קצת כמו להיות רופא, זה להציל את החיים לאנשים, בסך הכל ילדי שינויים קטנים לפעמים. זה ממש לשנות להם את הצורה שהם חיים בה. זה כיף.
את רואה איזושהי אבולוציה? כאילו, זאת אומרת שאנשים, את 30 שנה כבר...
נכון.
מהצוות הזאת רואה איזשהו שינוי, כשפעם היו עושים ככה והיום עושים את זה בצורה אחרת, או הדרישות אחרות, או זאת אומרת, הכוונה שלי מהמקום, ברור לי שהרבה דברים השתנו, גם מבחינת טכנולוגיה וגם מבחינת זה, אבל אני שואל מבחינת איך שאנשים ניגשים לפרויקט עצמם.
ברמת העיקרון לא, זה גם אז היה אותו דבר. השינוי היה גם בי, וגם אני חושבת בזה שהיום אני הרבה יותר יודעת לדייק את הלקוחות, ומיד להגיד להם, רגע, בואו נשים את זה בצד. הרבה פעמים פונים אליי ואומרים לי, אני רוצה ככה וככה, אני רוצה נורדי, כי זה נורא טרנדי היום.
מה סגנון, זה נורדי, סליחה?
סגנון נורדי, ככה קצת שילוב של עץ, לבן, בהיר. אבל בסופו של דבר אני אומרת להם, זה הבית שלכם, זה צריך לשרת אתכם. הטרנדים האלה שהם כרגע אולי נורא נורא מודרני ונורא מדליקים אתכם, זה בסדר, אנחנו נעבוד עם זה, אבל זה לא צריך להיות הדבר. הבית צריך להתאים לכם לטווח ארוך. אפילו אם אומרים לי, רגע, זה בית לחמש שנים, לעשר שנים. זה מאוד מאוד חשוב שהבית יותם אליהם, ולא משהו כללי כזה שהם ראו במגזינים, ופעם אולי אני יותר נגררתי באמת, והייתי באמת יודעת ככה לתת ללקוחות מה שהם רוצים ולהשתיק אותם. היום אני ממש יודעת לכוון אותם, שלא תמיד זה מה שהם צריכים. אולי זה משהו שנראה להם נורא נורא יפה, אבל הוא לא פונקציונלי
כמו
עבורם.
כמו מה, למשל, יש לך דוגמה כאן?
דוגמה, למשל איזשהו ארסל שמישהי שרצתה נורא נורא את הארסל בסלון. אבל ככה זה באמת, היא נורא היה חשוב לה שהאירוח יהיה מרווח, ואנשים שיבואו אליה... יהיה להם נוח ויהיה מספיק מקום בבית, אבל הרסל הזה היה תקוע לנו, זאת אומרת, אם הייתי מבצעת אותו, אז אולי זה החלום שלה, אבל הרסל הזה היה תקוע לנו באמצע הסלון, והיה הרבה פחות מקום, פחות מעברים, זה לא היה בית גדול. אז מצאתי לו מקום להרסל הזה, אבל במקום שהוא קצת יותר בצד, ביציאה מהסלון, ביציאה החוצה. כן, שוב פעם, לא תמיד החלומות וכל הדברים האלה שאנחנו רואים במגזינים, בתמונות ו... זה יפה, אבל זה לא תמיד באמת עובד.
גם צריך לזכור בטח שטרנד זה דבר חולף, כמו שבשנות נכון. ה-70, היה בתים ירוקים, מטבחים ירוקים, אמבטיות ורודות.
זה חוזר. כן, זה חוזר לאט לאט. אבל יש אנשים שמאוד אוהבים צבעוני, ויש אנשים שמאוד מאוד אוהבים לבן, אז הם אומרים לי, רגע, אבל עכשיו הכל נקי, הכל לבן. אבל האם זה טוב לכם? האם אתם אנשים מסודרים? נקיים, שאני עושה לכם משטח שי של 3 מטר, ובאמת השי שישאר ריק.
ונקי.
ונקי, כן, האם זה יעבוד אצלכם.
נקי מבחינת מסודר, לא מבחינת...
כן, תראי, זאת אומרת, היום הרי המטבחים הם בתוך הבית, הם באמצע הבית יש מטבח. אז האם אנחנו באמת נלך אחרי הטרנד הזה של משטח חלק, פתוח, באמצע הרחב, האם זה יחזיק מעמד? האם לא יהיה לכם ממש מיליון כלים עליו, וכל הבלגן, וכל אחד בא ומניח את התיק? זאת אומרת, איך אנחנו הופכים את זה למשהו שהוא באמת יעבוד עבורכם, ולא אתם כל היום תצטרכו לסדר אותו ולהיות היסטרים שהאורחים לא יראו את זה.
כי בסופו של דבר, הבית צריך לשרת אותנו, והוא נכון? צריך להיות נוח לנו, ולא לגמרי. אנחנו צריכים לשרת את הבית. והרבה פעמים כשאנחנו עושים פעולות, ואנחנו עושים שיפוץ, אנחנו לא לוקחים בחשבון שמי שיגור שם זה אנחנו.
אנחנו.
ואז אנחנו צריכים להתחיל לשרת את הבית, שזה דבר נורא והיום.
נכון. אז זה באמת אחד הדברים שהכי חשובים לי. כל הזמן אני אומרת את זה, זה משפט שהלקוחות שלי כל הזמן שומעים ממני, שהבית צריך לשרת אותם ולא את הלקוחות, את האורחים שלהם. האורחים באים והולכים. צריך להיות להם נעים. אבל זה אותם. איך הבית מתנהל אצלהם, איך הילדים, איך הם רגילים לעשות את הדברים. איך בכלל, זוג מבוגר, מה נוח להם? האם השיש מספיק נגיש להם? אולי אפשר להנמיך טיפה את השיש כי הם לא אנשים גבוהים, או להפך, להגביה את השיש כדי שהם לא יתכופפו. ואפילו, את יודעת, אנחנו מדברים על בריאות, כאבי גב. אז כל מיני דברים ברמת הנוחות הארגונומיה, כן. שצריך לחשוב עליהם, והם פותרים באמת, משפרים לכם את החיים.
אפרופו ארגונומיה, את עובדת גם עם אנשים שהם מוגבלים?
כן. יצא לי לעשות בתים לנכים, לעשות מטבחים מונגשים, וכמובן חדרי רחצה.
כמעט לכל בית. אתה צריך לקחת פה המון...
המון המון, כן, זה המון ידע והמון, אבל גם בבית שלא צריך הנגשה.
זה פרוגרמה אחרת או יותר משקיעים בפרוגרמה?
כן, זה יותר מורכב. הייתה לי לקוחה שתוך כדי הפרויקט שברה רגל והפכה להיות על כיסא גלגלים. אז זה היה ברור מלכתחילה, אני מלכתחילה אמרתי לה, זאת אומרת, אנחנו... עברתם את גיל 30, הבית צריך להיות מונגש בכל מצב, אוקיי? ואם זה בית לטווח ארוך, אז צריך לחשוב כמה צעדים קדימה, גם על הדברים האלה, וכן, צריך לקחת המון דברים בחשבון שיכולים לייעל את הנושא של ההנגשה, של נכות, אז בנכות בכלל צריך להתקרב, אם אנחנו מדברים על קיור, אוקיי? בשירותים, צריך אפשרות להתקרב על הקיור,
במטבח בטח
צריך לקחת בחשבון.
בטח צריך לדעת מעבר של דלתות, וצריך לקחת במטבח גובה בישול.
נכון, בכלל, כל מסדרון צריך להיות מספיק רחב למעבר, לאן הדלתות נפתחות, אם אפשר להיכנס, אפילו עם השירותים מאוד מאוד קטנים, וזה הבית שלכם, אין מה לעשות. אז יכול להיות שאנחנו נחליט לעשות קיר, דלת הזזה לתוך הקיר, ואז היא לא תיקח את החלל של החדר, או אולי אפילו היא תיפתח החוצה, אם יש לנו מספיק מקום לזה. אבל זה משהו שצריך לקחת אותו בחשבון ולהתאים אותו מראש.
ולהסתכל על הדברים הכי קטנים.
כן, כל פרט.
תני לנו את טיפ הזהב שלך.
וואו.
אני עכשיו ניגשת לשיפוץ. תני לי ככה, מה אני צריכה לעשות?
אני קודם כל אתחיל בזה שאני באמת מאמינה שזה לא מסתכם באיך שזה נראה. זה צריך, מה שחשוב זה איך זה מרגיש. אוקיי, אני כל הזמן אומרת את זה, אני חושבת בכל השיחה שלנו, מאוד מאוד חשוב איך זה מרגיש, איך ירגיש לכם הבית. זאת אומרת, מה תרגישו כשאתם נכנסים לבית? אוקיי, מה התחושה תהיה? תהיה תחושה של ארוחים גם, אבל קודם כל שלכם. מאוד מאוד חשוב
הדבר הזה. יו, את יודעת מה מזכירה לי? שחברה שלי בנתה בית, את בית חלומותיה, באמת. והיא כל שבוע הייתה משתפת אותי בתהליך שלה, והיא... הכל, הכל, הכל חדש. היא פשוט גרה היום בבית, היא כאילו בנתה בית חדש, ואת הכל, היא התכוונה להשאיר את הכל בבית הישן. זאת אומרת, קנתה חדר שינה חדש, במטבח חדש, וסלון חדש, והכל חדש. היא לא התכוונה רק חוץ מבגדים להביא כלום. ונגמר הפרויקט, ואני כאילו בהתרגשות משבוע לשבוע, ואני מחכה לזה, וכל מיני מצפת לי, קניתי את הכיור הזה שהוא עולה ויורד, וחוץ מחביתה עושה הכל, תקשיבי, זה היה מטורף, והראתה לי את החדר שינה הכי מושקע שיש, זה היה נראה חדר שינה, נראה איך את קמה בבוקר ויוצאת לעבודה, כאילו אני הייתי נשארת לישון שם כל היום. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד לך, בית חלומות מטורף, והגיע היום והיא עברה לבית הזה, ומתקשרת אליי למחרת ואומרת לי, נדבר, אני לא יכולה לגור פה. אני חוזרת הביתה, לבית הישן, אני לא יודעת מה, אני אומרת לה, מה תשים הבית הזה? כאילו עכשיו, בית חלומות שלם. כן, לא יודעת, או שאני מכור אותו, אין, זה לא, אין לי
ש... לא עובד עבורה.
לא עובד לי, לא.
נכון.
מדהים.
אז אני חושבת שבית ממש יכול להשפיע לנו על המצב הנפשי שלנו, על המצב המנטלי שלנו, ובגלל זה זה מאוד מאוד...
אנרגיה, בית זה אנרגיה.
בית זה אנרגיה, כן, זה מאוד מאוד חשוב. איך מרגיש לנו בבית, ואם הוא עושה לנו טוב הבית, אז הכל יעבוד טוב יותר. זאת אומרת, הם לא יתגרשו הזוג הזה שאת מדברת אליהם. הם לא יתגרשו, והכל ילך לנו טוב, גם מבחינת פרנסה. ברגע שתהיה לנו אנרגיה טובה, אז באמת הכל ילך לנו הרבה יותר טוב. אז אני חושבת שזה הטיפ שלי, זה קודם כל תסתכלו על זה, תעזבו את איך שזה נראה, איך זה הולך לראות, תפרטו את זה לפרטים, תעשו רשימות, באמת מה חשוב לכם מבחינת הפונקציות והצרכים, וזה גם ייראה מושלם. ברגע שזה ירגיש מושלם, זה גם ייראה מושלם.
ויש גם עוד משהו שאמרת בין השורות שחשוב לי ככה להדגיש לקראת סיום, אל תתפתו לטרנדים שהם לא מתאימים לכם.
נכון.
זאת אומרת, שבסופו של דבר, אין בעיה עם טרנדים, אם זה משהו שאתם אוהבים ומתאים לכם וטוב לכם, אבל אם זה לא אתם...
צריך באמת לקרוא מתחת בין השורות ולראות אם באמת זה מה שאתם צריכים, ואם זה נכון לכם, אם זה נכון לכם לטווח ארוך, ולא אחרי שנה, רגע, בואי, נעשה שיפוץ, נסגור את זה, נהרוס את זה.
אז אחרי עד שאתה גומר את חלום חלילה, נתחיל מההתחלה.
כן, ממש.
מאמן. אגיד, אני רוצה להגיד לך תודה רבה. תודה רבה על הטיפים המדהימים. אני מקווה שבאמת עכשיו מי ששומע אותנו יגיע לשיפוץ יותר מוכן, יעשה באמת את מה שאמרת, יכין רשימות, יבוא, יתכנן את זה הרבה יותר טוב, ירגיש את מה שהוא הולך...
יבחר בעל מקצוע טוב. מאוד מאוד חשוב. בעל מקצוע שהוא נותן בו אמון, והוא יכול ככה לשחרר כמה שיותר כדי...
והכי חשוב, חברים, באמת, תעבדו עם אנשי מקצוע, תיקחו המעצבים, תיקחו או הום סטיילינג, או אדריכלים, או לא משנה מה, אבל אל תעבדו לבד, כי כמו שאמרתי לכם בהתחלה, איש מקצוע טוב חוסך לכם הרבה כאבי ראש.
נכון.
אז תודה רבה. תודה רבה, גיטלון, שהיית איתנו, ותודה רבה לכם שהייתם איתי. אני הייתי ענבר אם. המשך יום נעים וסוף שבוע מעולה, ואינשאללה שהחטופים יחזרו הביתה.
עוד לעוד ספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך, הפכו אותך אחד כזה, שלא מפחד ליפול. שלא מפחד לגדול. ת תו לתו נגן את הניגון שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא. ורק אל תפחד ליפול, רק אל תפחד לגדול. כל עוד לא הפסקת על החלום, אתה מנצח. כאילו אין מחר לחיית היום, תחזיק רק להיום. כל עוד לא הפסקת על החלום, אתה מנצח. תעוף הכי רחוק שאתה יכול, כי יש בך הכל. את הציור שלך, יש לך אחד יפה. ואין שום דבר שיעצור אותך, תפליג לאן שרק תרצה. רק אל תפחד ליפול, רק אל תפחד לגדול. כל עוד לא הפסקת החלום, אתה מנצח. תחזיק רק ליום, כל עוד לא הפסקת על החלום, אתה מנצח. תעוף הכי רחוק כשאתה יכול, כי יש בך הכל.
שניים, מה שלא ראתה שפחה למים, כמו סופה מן הים עולם, כמו תופעה של מרים פועם, ואין תרופה בעולם. הלב שלי מרים ידיים, כבר מועד לא עומד על הרגליים, שבר כלי שאין בו כבר מה, והשמיים הם לי חומה. חבור בתוך הים ביבשה, ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, לרכך בי הכל. ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי, משכך כל כאב שבי, מרפא את הלב. הלב שלי נקרא לשניים, חציו השם וחציו לשם שמיים, כמו סופה מן הים עולה, כמו תופעה של מרים פועם, ואין תרופה בעולם ללב. ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, לרכך בי הכל. לגשת ללב שלי משכך כל כך שבי מרפא את הלב
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה.